ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. לך לך. רש"י מפרש, להנאתך, לטובתך, חז"ל אומרים, להנאתך ולטובתך. כלומר, אתה מצווה ללכת כאן בדרך חדשה, שיש בה הרבה קשיים, סיכונים, וזה להנאתך ולטובתך. בעצם האמירה הזאת היא אמירה כללית לכל ההליכה בדרך השם. כל ההליכה בדרך השם היא להנאתך ולטובתך. כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ותובע מאיתנו ומחייב אותנו כביכול, זה כדי שאנחנו נהנה, זה להנאתך ולטובתך. כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, הוא ברא כדי לעשות חסד. עולם חסד ייבנה. וישראל עומדים במרכזו של עולם. והמגמה של עם ישראל, המגמה המרכזית של העולם, זה להגיע לטוב השלם, כמו שאומר בעל מסילת ישרים בפתיחת ספרו, חובתו של האדם בעולמו ליהנות מזיו השכינה. חייבים ליהנות מזיו השכינה. אבל הדרך ליהנות מזיו השכינה היא חייבת לעבור דרך השתדלות, דרך מאמצים, דרך פרוסדור, להגיע אל הטרקלין, אל העולם הבא, להגיע אל השלימות, להגיע אל ימות המשיח. וכך השם אומר לאברהם, לך לך מארצך ולך לך, כלומר להנאתך ולטובתך. והציווי הזה לאברהם הוא לכל אדם מישראל להתקדם, לצאת מהמסגרות המצמצמות, מהארציות, מהמסגרת המשפחתית, אם היא מצמצמת, אם היא מגבילה, ולעלות במדרגות הקודש, לעלות מעלה מעלה. אברהם מצטווה לכך אחרי שאברהם בעצמו מתחיל ללכת כבר לארץ ישראל, כמו שנאמר בסוף הפרשה הקודמת, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט וכולי, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ הכנען. יוצאים כבר לארץ ישראל, יש התעוררות דלתתא, התעוררות מאברהם לבוא לארץ ישראל. ואז בא הציווי האלוקי, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך. אברהם פורץ דרך חדשה בעולם. אברהם נולד לעולם אלילי, עובדי עבודה זרה, והרמב״ם מסביר את הדברים בהרחבה בפרק ראשון בהלכות עבודה זרה, כי לכאורה עבודה זרה זה דבר מאוד תמוע, שאנשים הולכים ומשתחווים לעץ ואבן, למעשה ידי אדם, שלא יראו ולא ישמעו ולא ילכו. ומה ההיגיון לעבודה הזרה הזאת? והרמב״ם מסביר איך השתלשלה התופעה הזאת שנעשתה עבודה זרה. מתחילה חשבו שכיוון שריבונו של עולם האמינו בשם, וריבונו של עולם ברא את עולמו, וברא כוחות גדולים, שמש, ירח, שהם מנהיגים את העולם, שכל קיום העולם תלוי בחום השמש, באור, בירח, בכוכבים. אז אמרו, אם ריבונו של עולם כיבד את הכוחות הגדולים הללו, ונתן להם מקום כל כך מרכזי בקיומו של עולם, אנחנו צריכים לכבד אותם, כי רק הקדוש ברוך הוא רוצה בכבודם. התחילו לכבד, לבנות ארמונות וכל מיני בניינים לכבודם של הכוחות השמיימים, הכוחות הגדולים. במשך הזמן, לאט לאט נשתכח שבעצם הכוונה לעבוד את הכוחות שריבונו של עולם ברא, והתחילו לעבוד את האמצעים, לא את המטרה, ואז התפתח, אז התפתחה עוד עבודה זרה, ועשו כל מיני דוגמאות, שאותם עובדים, צורה של ירח וצורה של כוכבים, ולאט לאט התפתח המהלך הזה, עד ששכחו שבעצם לא משתחווים אל הדוגמאות האלה, אל הסמלים הללו, אלא בעצם משתחווים ועובדים את השם. שכחו את השם, ככה התפתחה בהדרגה עבודה זרה. כשאברהם נולד, העולם כולו היו עובדי אלילים. באמונה גדולה, בדבקות. האמינו שזה אלה הכוחות שלהם צריכים להתבטל, להתפלל, לבקש מהם שואבים את כל כוחות החיים והקיום. והנה אברהם נולד לעולם אלילי כזה, והוא לא מבין את התופעה הזאת. והוא שואל שאלות, והוא בוחן את הדברים, והוא רואה שהמציאות משתנה, ביום יש שמש, בלילה ירח, מי ברא כל אלה? ואברהם מגיע לידי מסקנה שיש בורא עולם אחד, והעולם כבר לא יודע את הדבר הזה. והוא הולך נגד הזרם. והוא אומר לאנשים, מה קרה? ואיזה טעויות אתם טועים? ומתאספים סביבו אנשים. אומר הרמב״ם שאברהם השפיע על אלפים ורבבות. זה נהיה כבר קהל עצום שמאמין בדברי אברהם, שמאמין שאברהם צודק, שמבין שאברהם צודק, שיש בורא עולם אחד יחיד ומיוחד. זה כמובן נושא תסיסה בכל עובדי עבודה זרה, ומסכן את קיומו של אברהם לפני שאברהם מתחזק. כמו שחז"ל מספרים לנו, שזרקו אותו לכבשן האש, בתחילה של אברהם הראשון, הוא שבר את הפסלים של תרח אביו. ואפשר לומר ששבירת הפסלים לא הייתה רק באופן הפיזי הממשי, אלא בעצם הוא בא עם רעיון, עם אידיאולוגיה, עם השקפת עולם, של אמונה בשם אחד, שכל הפסלים הללו הם כלום, אין להם שום ממשות. ואנשים שהשתכנעו שברו את הפסלים. בגלל אברהם אבינו. אברהם שיבר את הפסלים באופן הרעיון, בהשקפת העולם. וממילא נשתברו פסלים. אולי הוא שיבר אותם גם בפועל. אבל כמובן יותר חשוב היה השבירה ההשקפתית של האליליות. אברהם הולך נגד הזרם. בהתחלה הוא יחיד. אחר כך הוא מושך אחריו רבים, אבל גם כן כולם מעט ביחס לכל הסביבה כולה. וזה מה שנאמר, שאברהם, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן. הם עשו הרבה נפשות. והם הולכים כבר, עדה שלמה הולכת עם אברהם לארץ ישראל. את הנפש אשר עשו בחרן, הביטוי עשו, כאילו יצרו. כל מי שמחזיר אדם בתשובה, הוא כאילו עושה אותו, כאילו הוליד אותו, כי הוא יצר אותו באופן רוחני, ממציאות חדשה, והמציאות הרוחנית היא כמובן המציאות העיקרית. כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. כל מי שמחזיר את האדם מעבודה זרה לאמונה בריבונו של עולם, זה פשוט שגדר של הוא עשה את הנפש הזאת, את הנפש שעשו בחרם. את הנפש, לא כתוב את כל רכושם אשר רכשו והנפש אשר עשו בחרם, אלא ואת הנפש, ואת תמיד חז"ל מדייקים שאת זה בא להוסיף עוד משהו, זאת אומרת, את הזכויות של, של הנפשות שנעשו בחרן. אברהם הולך כבר עם זכויות מאוד גדולות. עולה לארץ ישראל. מה בין אברהם לנוח? נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. צדיק הוא יסוד עולם. ונוח כפשוטו, הוא יסוד כל התולדות האנושיות מאז. צדיק הוא היסוד. כל העולם בנוי על הצדיקות. ומי שהוא נושא את הצדיקות, צדיק, הוא יסוד העולם. ונוח צדיק, וכל העולם ממשיך להתקיים בזכותו. שאר האנשים באותו הדור טבעו במבול, ורק נוח נשאר, הוא בניו, ואחר כך כל התולדות של כל העולם, אלה תולדות נוח. כל העולם כולו נקראים היום בני נוח. לא נקראים בני אדם הראשון, הרי כולם גם בני אדם הראשון, כי זה לא נעים. אדם הראשון חטא, והביא מוות מיטה לעולם. אז מאז שכולם מתייחסים לנוח, שהוא איש יחיד, כן? שממנו כל ההמשך של הדורות, נקראים בני נוח. אבל כשחטאו בדור הפלגה, אז כתוב בתורה, אשר בנו בני האדם, הם חוזרים על החטא של האדם הראשון, הם בני אדם, הם כבר מתייחסים לאדם הראשון. אבל בדרך כלל, כולם בני, לא, נקראים בני נוח. הצדיקות של נוח, גדר של צדיק, זה מקבל את עובד השם, מקבל את הגזירות האלוקיות כמו שהן, וריבונו של עולם אומר לו שהגיע העת לעשות מבול ואותו הוא יציל. נוח לא מערער על הגזירה האלוקית. איך אפשר לערער על גזירה אלוקית? ריבונו של עולם אומר שזה מה שצריך לעשות וזה מה שנכון לעשות, וכך הקדוש ברוך הוא חושב, אז נוח עושה מה שהקדוש ברוך הוא חושב. אחר כך אומרים חז"ל שנוח התעכב מלהיכנס לתיבה, הוא היה מקטני המנה. אפשר לבאר, הרי מקודם נאמר שנוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, הוא מאמין גמור. מה זה קטני המנה? הוא לא האמין, אפשר לבאר, שהוא לא האמין שהוא יכול בתפילה שלו לשנות את המצב. שאומנם יש גזירה אלוקית, אבל אדם יכול להפוך אותה. להפוך את מכיסא שקדוש ברוך הוא יעבור מכיסא דין לכיסא רחמים. זה נוח לא היה, לא הבין. נוח הוא מקבל את הגזירות האלוקיות כמו שהן. הוא עובד השם מלא. הוא צדיק תמים. אבל לא מהפכן. הוא לא חסיד. זאת אומרת מידת החסידות, מידת החסד. אברהם מידתו מידת החסד. מידת החסד היא לפנים משורת הדין. יש דין, אבל יש לפנים משורת הדין. ואם לפנים משורת הדין, אפשר להפוך את הדין. ועל כן אברהם, הוא נוהג באופן אחר. אברהם, כשהקדוש ברוך הוא מודיע לו שיש גזירה על סדום, שצריך להפוך את סדום, אברהם עומד ומתפלל. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא לבטל את הגזירה. כי אברהם הוא איש חסד. אברהם, כן, אברהם הוא אבי. חסד לאברהם. חסד חסיד לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין, זאת אומרת שאפשר לעקוף את הדין. וזה לרצונו של ריבונו של עולם, כמובן. אפשר לשנות את המצב. על ידי תפילה. על ידי כוח שמהפך את הטבע ואת הסדר. זאת מדרגה עוד יותר גבוהה, מדרגה גדולה. אבל מדרגת הצדיקות היא כמובן מדרגה גדולה ועצומה. צדיק יסוד עולם. אבל אברהם הוא מהפכן. הוא למעלה מהסדר. ועל ידי זה הוא פורץ דרך חדשה בעבודת השם. דרך עבודת השם. ואברהם מתקדם, הולך לארץ ישראל, מגיע עד שכם, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכן עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ, וירא השם אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. מקודם כשאברהם היה בחוץ לארץ, הוא לא ראה את השם, הוא שמע, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומילדתך, אבל הוא לא ראה, הוא רק שמע את כל השם. מאז שהאדם הראשון חטא, לא ראה אף אחד, לא נזכר שראה את השם. הקדוש ברוך הוא דיבר אל נוח, אל אדם אחרי חטאו, הוא שומע את כל אלוהים מתהלך בתוך הגן. הוא לא רואה, הוא רק שומע. כי הוא חטא. ונעשתה מחיצה, וכבר אי אפשר לראות, רק לשמוע. ואברהם מגיע לארץ ישראל, וירא השם אל אברהם. הקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא רואה את אברהם. המשך חוכמה כאן מסביר על הפסוק הזה, הסבר מאוד יפה. הוא אומר, שאילו הנשמה הייתה לבדה, לולא הגוף, הנשמה הייתה רואה, כי אין מחיצה גשמית שמצמצמת את ההופעה ואת הראייה הנשמתית, והכוח הרוחני שבאדם היה יכול לראות את כל הגובה, כל הגודל הרוחני כביכול, מראות עליונים. אבל הנשמה, הנפש הרוחנית, הושמה בתוך גוף, והיא בתוך מסגרת שהיא חוצצת בינה ובין המראות העליונים, והיא מעכבת. אבל עניינו של האדם לזכך את הגוף, לזכך את האופי, לזכך את התכונות הגשמיות שלו, כדי שהם לא יחצצו, והוא יוכל לראות את המראות העליונים, יוכל לראות את ההופעה האלוקית בעולם, את ריבונו של עולם כביכול. ולכאורה זה מה שאפשר לעשות, לזכך, 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 עד שהגוף, עד שהכוחות הגוף, עד שהאופי, התכונות הגופניות הגשמיות, לא יעקבו את המראה הגדול, והנפש האלוקית שבתוך האדם תוכל לראות את המראות, ללא שום מחיצה, ללא שום הפרעה. זה לכאורה המקסימום. אבל באמת, אפשר להגיע ליותר מזה. כמשל, כלי הראייה שאנחנו משתמשים בהם, המשקפיים, המשקפות שמסתכלים בהם לרחוק, הטלסקופים, המיקרוסקופ, שבהם אנחנו יכולים לראות יותר ממה שאנחנו רואים בעיניים הרגילות. וממה הם עשויים? ממה עשויה הזכוכית הזאת שעושים את מכשירי הראייה הללו? מחול. אם ישימו חול מול העין, זה יסתיר את הראייה. מאבדים את החול, מזכחים אותו, ועושים אותו שקוף. הוא כבר לא מסתיר לגמרי. נעשה זכוכית שקופה שלא מסתירה לגמרי. אבל אפשר לאבד את זה עוד יותר, ולהפוך את הזכוכית הזאת לזכוכית כזאת, שדרכה אפשר יהיה לראות מראות שהעיניים בעצמם לא רואות. למרחקים, מראות קטנטנים, שהעין לא יכולה לזהות אותם. והכלים המכשירים הללו שמקודם בעצם הם היו מעובים בחומר הראשוני שלהם והפריעו למראה, והנה הם נעשים עזר לראייה עוד יותר עליונה ועוד יותר גבוהה. ועל זה נאמר, מבשרי איך זה אלוקה. מהבשר? הבשר הרי חוצץ, הבשר הרי מפריע. לא, אם אדם יזכך את הבשר ויקדש את החיים, הוא יכול להפוך את הבשר לא רק שהוא לא ימנע ממנו מלראות את המערות הגדולים, שלא יפריע לו לעבוד את השם ולהדבק בריבונו של עולם, אלא הוא יהיה אמצעי לדבקות עוד יותר גדולה, להתחברות בריבונו של עולם עוד יותר עליונה. זה עניינו של העולם. לרדת אל העולם, הנשמות יורדות אל העולם, ובמטרה שההתמודדות כאן, וההתגברות על כל המעצורים והמכשולים המגושמים שמעכבים את האדם מלעבוד את השם, יביאו למצב כזה שהנשמה תתעלה ותתחבר לריבונו שלם עוד יותר ממה שהייתה לולא ירדה לעולם הזה. מבשרי איך זה אלוקה. אברהם בא לארץ ישראל והוא מתעלה למדרגה הזאת שהוא וירא השם אל אברהם והוא רואה. וכמו שאנחנו יכולים לומר, הראייה עוד התפתחה על ידי ההגעה לארץ ישראל. הארץ ישראל היא כאילו אמצעי לראייה. כל מי שנתנבא לא נתנבא אלא בא ובעבורה. גם אברהם אבינו, הנבואה הראשונה שהוא נתנבא, הוא היה בעבורה, תעלה לארץ ישראל. זה לא היה בארץ ישראל, זה היה בחוץ לארץ, אבל זה בעבור ארץ ישראל. עלה לארץ ישראל, לך לך אל הארץ אשר הרקע. ואברהם בא לארץ ישראל, וכאן הוא מתנבא, נבואה עוד יותר עליונה, הוא רואה. הוא הולך ועולה ממדרגה למדרגה. וכיוון שהוא עשה את רצון השם ובא לארץ ישראל, מבטיח לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך אתן את הארץ הזאת. מקודם לא הייתה הבטחה. באת לארץ ישראל, לזרעך אתן את הארץ הזאת. ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. ויעתק משם הארה. ובתל ויתו עלו בין בתל, בתל מים ואי מקדם, ויבן שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם. פה לא כתוב להשם הנראה אליו. ואלון מורה הוא כן ראה. פה הוא מגיע לבטל, על יד בין בטל ובין העי, והוא קורא, ואיבן משם מזבח לשם, ויקרא בשם השם. יש כאן מדרגה חדשה של קריאה בשם השם. מקודם, ואיבן מזבח לשם הנראה אליו. זה היה באלון מורה. ומגיע לבין בטל ובין העי, וכאן הוא אומר, וכאן הוא קורא בשם השם. עוד מדרגה. לא כתוב להשם הנראה אליו, כי יש מדרגות. יש השם הנראה אליו, ויש יותר גבוה למעלה מראייה. יש בחינה של למטה מראייה שלא רואים, רק שומעים. יש בחינה של ראייה, ויש בחינה שכי לא יראני השם וחי. ישעיהו אומר, ואראה. הוא רואה את השם יושב על כיסא רם ונישא. ומשה רבינו אומר, כי לא יראני אדם וחי. וזה סתירה. עכשיו אנחנו לומדים יבמות, נמצא את התשובה לסתירה במשך הזמן. הגמרא במסכת יבמות עונה על הסתירה הזאת. כאן באספקלריה מהירה, כאן באספקלריה שאינה מהירה. באספקלריה שאינה מהירה רואים. ובאספקלריה המהירה רואים שלא רואים. זה המדרגה עוד יותר גדולה, לדעת שלא רואים. משה רבינו, הוא מסתכל באספקלריה המהירה, אין שום חציצה, והוא רואה שבלתי אפשר לראות. באספקלריה שאינה מהירה יש צל, רואים משהו. כאילו רואים, נדמה שרואים, רואים את ההשתלשלות, לא רואים את המקור. ובאספקלריה המהירה, לא רוצים לראות את את ההשתלשלות, רוצים לראות את המקור. את המקור אי אפשר לראות. מבינים שלא רואים. וזה המדרגה הזאת הוא מגיע כאן. זה אומר הזוהר. הוא קורא בשם השם, הוא מגיע לבין בטל ובין העי, והוא בונה מזבח להשם. לא כתוב הנראה אליו, מפני שזה כאן מדובר כאן להופעה עוד יותר עליונה שאי אפשר להגיד עליה נראה. מדרגות עליונות. וכך עולה אברהם ממדרגה למדרגה, עם כל התגברות על איזה קושי שהוא צריך להתגבר עליו. שרה ניסיונות נתנסה אברהם, ועמד בכולם. כל ניסיון, שכלול האופי, שכלול הכוחות, והשגות יותר גדולות, והבטחות אלוקיות יותר גדולות על ארץ ישראל. אברהם מתמודד עם הרעב, ועם שרה שנלקחת לבית פרעה. זה ניסיון נורא. ויכול אברהם לשאול, עשיתי את רצון השם, באתי לארץ ישראל, מה זה רעב? חז"ל אומרים, לא היה אף פעם רעב בעולם, זה הפעם הראשונה שהיה רעב. אחרי שאברהם אבינו, יחיד בכל העולם, בא ועובד את ריבונו של עולם, כולם עובדי האלילים, מגיע לו הדבר הזה שיהיה לו רעב? שהוא יצטרך לעזוב את הארץ? ולחפש וללכת למצרים? ובמצרים שהם שטופי זימה, אז הדבר הראשון שמחפשים לראות אם יש שם אישה יפה בתוך השיירה הזאת, ולוקחים את אשתו? איזה גמת נפש, איזה צער. איזה שאלות הוא יכול לשאול, לכאורה. למה עושים לי כזה? מה זה, זה ככה, ככה ריבונו שלה מתנהגל עובדיו? של עושי רצונו? הוא לא שואל שאלות. הוא עומד בניסיון. הוא יודע זה מבחן. זה 10 ניסיונות נתנסה אברהם. מה פירוש? הוא ידע שזה מבחן. הוא הסתכל על כל קושי, בוחנים אותו. אתה דבק גם בקשיים. גם כשיש קושי אתה דבק בריבונו של עולם. גם כאילו כשיש הסתר פנים אתה נשאר נאמן. או אתה רק שטובים אליך. והוא עומד בניסיון. הוא עומד בקשיים, ממשיך להיות דבק בריבונו של עולם. חוזר לארץ ישראל, ההבטחה יותר גדולה. הוא מגיע בחזרה לכאן, באזור הזה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, שא עיניך, ימה, צפונה, כל הצדדים, תסתכל. חז"ל אומרים שהיה כאן, יש מפרשים שהיה כאן נס, שהוא לא מסתובב, הוא מצד אחד הוא מסתכל ורואה את כל הארץ מכל הצדדים. כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה. תסתכל לכל הצדדים. הבטחה יותר רחבה. קודם היה את הארץ הזאת, על איזה, מה התכוון הקדוש ברוך הוא שאמר לו הארץ הזאת כשהוא היה בלון מורה. האזור הזה, יותר מזה, פה בא יותר פירוט. צפונה ונגבה וקדמה וימה, מן המקום אשר אתה שם. כלומר, אתה נמצא במקום מרכזי, מתפשט הכל המציאות. והארץ אשר אתה רואה לך אתננה וזרעך. קום מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. אברהם מתמודד בעוד ניסיון. באים 4 המלכים, עושים מלחמות מסביב, לנקות את השטח. בעצם כוונתם ללחום באברהם אבינו. אברהם אבינו עם הדרך המיוחדת שלו, הם לא מסכימים לה. אבל הם רוצים קודם להחליש את כל הסביבה, שלא יהיו אלה עוזרים. והם באים ונלחמים ומנצחים את כל הסביבה, כך מפרשים חז"ל, שהם בעצם באו נגדו. אבל, וכל העולם נגדו, נגד אברהם אבינו. ואברהם מנצח, יוצא למלחמה ומנצח. אבל זה ניסיון שוב פעם יכול לשאול את עצמו, מה רוקום? כולם נגדי. למה הקשיים האלה? למה ההתמודדות הזאת? והוא לא שואל. ואברהם מקבל את הדין. ואברהם לוחם. מתברר שאברהם, בהתחלה, איך אברהם השפיע על העולם, הוא... אמרתי, אברהם הוא אבי, הוא מגלה אהבת השם גדולה מאוד, והוא מושך את כל הנפש אשר עשו בחרון, מושך ציבור אחריו, משפיע עליהם באופן חיובי. אבל אברהם יש לו גם מידת הגבורה, אם צריך. אם צריך לעשות מלחמה, הוא גם עושה מלחמה. הוא לא רק חסדים עושה, כן? אלא צריך, כשצריך לעשות, יש גם, יש מידת החסד, יש גם מידת הגמורה. יש מידת אהבה, גם אברהם, אתה ידעתי כי ירא אלוקים, גם הוא ירא. אברהם מגלה עוד את כוח לעבודת השם. ושוב פעם בהבטחה עוד יותר גדולה, הבטחה שעדיין עומדת להתקיים, שעדיין לא התקיימה. 10 האומות, כאן הבטחה. שלא רק שיבת העממים היושבים בצד המערבי של הירדן, אלא כל 10 העממים, את הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, וזה בעצם הבסיס לכל אמונת הגאולה, שהרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, וכל מה שהבטיח הקדוש ברוך הוא צריך להתקיים, וזה עוד לא התקיים. ולכן מובטחת הגאולה העתידה, שהיא תהיה, מכיוון שזה הדבר צריך להתקיים. כלומר, כל צעד שאברהם עושה, מתמודד עם ניסיון, הוא עולה עוד מדרגה שמתבטאת בהבטחה העוד יותר חזקה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. הארץ היא לא עניין גשמי. הבטחת ארץ ישראל זה הבטחת מדרגה רוחנית עליונה. ולכן אברהם לא כל כך בטוח שמגיע לו הדבר הזה, במה ידע כי ירשנה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כשהוא בן כבר מבוגר וזקן, ואומר לו שיהיה לו בנים, לא שואל. במה ידע כי ירשנה ארץ ישראל, הוא שואל. והאמין בהשם ויחשבו על עוד זקה בהתחלה. וכשנשאל במה ידע, כשהוא מבטיח לו הקדוש ברוך הוא את הארץ, הוא שואל במה ידע כי ירשנה. כי לזכות בארץ ישראל, פירושו של דבר מדרגה עליונה, זה חיבור לעולם עליון, זה חיבור לעולם הבא. במה ידע כי ירשנה? והמהר"ל מסביר את הדברים, מה שהקדוש ברוך הוא עונה לו, קחה לי עגלה משולשת, קוראת איתו ברית, כלומר קורבנות, בזכות הקורבנות. ומה הקורבנות אומרים? הרי יכול להיות שיהיה דורות שלא יהיה קורבנות. הקורבנות מבטאים שעם ישראל, אברהם וצאצאה וכל הדורות, ביסוד שלהם תיאורים. הקלקולים הם חיצוניים, אפשר לתקן אותם עם קורבנות. כלומר, כל דבר שאפשר לתקן הוא לא ביסוד, הוא לא בשורש, הוא בחיצוניות. ואברהם, ועל ידי הקורבנות אפשר לתקן את כל החטאים. זאת אומרת שיש התאמה בין ארץ ישראל ובין עם ישראל. עם ישראל בשורש, עם קדוש, עם טהור, עם זך, מתאים לארץ ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב. חז"ל אומרים לנו שכשאברהם התחיל את הדרך הזאת, זה בעצם היה דור הפלגה, אז כאילו כולם התקפצו לעשות מלחמה כלפי מעלה. אומר המדרש, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע. אמר רבי איבו בשם רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, בשלושה מקומות היו חולקים באי עולם על הקדוש ברוך הוא. כלומר, תספו כביכול כל באי עולם לחלוק על ריבונו של עולם. אחד, בדור הפלגה, שנאמר, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. דברי חירופים היו משיחין אחר הקדוש ברוך הוא, לפעם אחת. פעם השנייה, זה בעצם פעם השלישית, כי הפסוק מדבר על יהושע, אז הוא מביא את זה באחרונה. פעם נוספת, זה יהיה בימי גוג ומגוג, שנאמר, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. ואחד בימי יהושע שנאמר, והתקבצו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. מהו פה אחד? שחלקו על הקדוש ברוך הוא שנאמר, כי שנאמר בו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שלוש פעמים, במשך כל ההיסטוריה, שלוש פעמים יהיה מצב כזה של התקבצות כל העמים ללחום כביכול בהופעת שם השם בעולם. פעם אחת, זה בימי דור הפלגה. דור הפלגה זה דור שאברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא מתחיל לקרוא בשם השם. התנגדות כללית של כל העולם. אברהם, כל פעם שיש איזו בשורה של הופעת שם השם בעולם בצורה גדולה ועצומה, יש אז התקפצות של כל העמים כדי לנסות למנוע את התופעה הזאת. פעם הראשונה זה הופעת אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא הראשון לבשר לעולם שיש בורא עולם אחד יחיד ומיוחד. וזה מזעזע את כל האומות. והם מנסים לעצור את זה. והם מתארגנים כדי כביכול לעצור את הופעת שם השם בעולם. פעם השנייה, בימי יהושע, ישראל נכנסים לארץ ישראל. אז מתחיל מהלך חדש. כל עוד שישראל לא נמצאים בארץ ישראל, ההופעת שם השם היא אחרת לגמרי. בזוהר יש שמשה רבינו פעם אומר, השם אלוקיכם, משה רבינו אומר לישראל הנכנסים לארץ, השם אלוקיכם, בלשון נוכח. למה הוא לא אומר אלוקינו? שואל הזוהר. עונה הזוהר, מכיוון שמשה רבינו נמצא בחוץ לארץ. וכל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. תשמעו על מי אומר את זה הזוהר. הדור המדבר על משה רבינו, שכל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה, ואתם שתיכנסו לארץ ישראל, השם הוא יהיה אלוקיכם. אני לא זוכה, כאילו. כך אומר הזוהר. כלומר, נכנסים ישראל לארץ ישראל, מדרגה חדשה של הופעת שם השם. מה שלא יכול להיות כלל בחוץ לארץ. כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. כל הדר בארץ ישראל כאילו יש לו אלוה. אפילו אין לו, אבל כאילו יש לו. ומי שיש לו, אז ההופעה עליונה. ואז שישראל באים לארץ ישראל, אומר המדרש, פחד אוחז את כל העמים, והם התקבצו יחד כדי למנוע את המהלך הזה. פעם השלישית, בימי גוג ומגוג. שוב פעם, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, וכאן עכשיו תהיה הופעה עוד יותר גדולה של הופעת שם השם בעולם, מדרגות מדרגות בהופעת שם השם בעולם, ועוד פעם יש התנגדות. זה בעצם המצב שאנחנו נמצאים בו היום. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, עם ישראל חוזר לריבונו של עולם, אלוקי הארץ, וההתנגדות להופעת שם השם הולכת ומתגברת. היא הולכת ומתגברת בין האומות שמנסים למנוע מאיתנו ולאיים עלינו באיומים של שמד ולעכב אותנו להיאחז בכל חלקי ארץ ישראל ובירושלים עיר הקודש. וזה כמו שהיצר הרע נמצא בתוך האומות, הוא גם מתפשט בפנים. וכל מיני תופעות של התנגדויות ומהלכים למנוע את תופעת שם השם בעולם על ידי עם ישראל. ובתוך בני ישראל גם כן נכנס השטן בהשפעת הגויים, בהשפעת האומות, בהשפעת האיחוד האירופאי, שנותן כספים לאלה שרוצים לעשות את כל המצדים הללו. וזה מפני ששם השם הולך להופיע. יש אנשים שרואים את התופעות האלה וחושבים כאילו יש נסיגה. תמיד כשיש התקדמות, יש המון מצורים. והמצורים הם מסמנים דווקא שיש כנראה עלייה והתקדמות. עם ישראל הולך בדרך גאולתו, הולך לקרוא בשם השם הגדול, כמו שלא היה מעולם, להביא את הופעת שם השם, שכל העולם כולו יכיר והיה השם למלך על כל הארץ, והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וכנגד זה זה לעומת זה עשה אלוקים, יש התנגדות, יש הפרעות. ובעלי הניסיון, מי שהולך בדרכו של אברהם אבינו, יודע שזה ניסיון, לא נבהל. הקדוש ברוך הוא בוחן, הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בהתמודדויות כדי לבחון את כושר העמידה שלנו, את מידת הביטחון שלנו, את עוצמת האמונה שלנו. אם אנחנו בוטחים ויודעים בריבונו של עולם שהוא מוליך אותנו בדרך גאולתנו, וכל המחסומים והמעצורים האלה, זה להעצים את האמונה, זה לחזק אותה, זה כדי לנצח את כל הקשיים הללו. זה אברהם, זה היה אברהם אבינו, שעשרה ניסיונות נתנסה אברהם ועמד בכולם. כל ניסיון שבא אליו, שלכאורה אפשר היה לגרום להמון המון קושיות, להמון המון שאלות, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי? אני כל כך משתדל, 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 ואין בנים, עד גיל זקנה, מה יהיה? בן ביתי יורש אותי. ממשיך להאמין, אברהם אבינו, ועמד בניסיון. והקדוש ברוך הוא מטיל עליו למול את עצמו. זה לא כל כך פשוט בגיל כזה. ואברהם עומד בניסיון. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם. ואנחנו גם כן, בני אברהם, עומדים בניסיונות. הניסיונות גדולים, זה סימן שאנחנו גדולים. אילולא היינו גדולים ויכולים לעמוד בניסיון, הוא לא היה מעמיד אותנו, ריבונו של עולם. ואנחנו ננצח. לא כולם, אבל אנחנו ננצח. זה יהיה ניצחון. כלומר, לא צריך, לא שהניצחון צריך שלא יהיה בדרך מישהו שיפגע ויפול, אלא שבסך הכל, שם השם יופיע בעולם. ויתגלה בעולם. זה המתגר שאנחנו, שהדור שלנו עומד. שאנחנו עומדים בני הישיבה בדור הזה. ומתקדמים. ומכל קושי צריכים להוציא עליות גדולות, חזקות, עוד יותר גבוהות ועוד יותר גדולות. חז"ל אמרו לנו, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם, יצחק ויעקב? להיות כמו אברהם? מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם, יצחק ויעקב? לכאורה, זה למעלה מהאפשרות להגיע למאמצים כאלה, למדרגה כזאת כמו של אברהם. אבל אדם צריך לשאוף. ולומר מתי יגיעו מעשי, והנה חז"ל לימדו אותנו מהי מעשיו של אברהם, בעשרה ניסיונות נתנסה אברהם, התורה מלמדת אותנו מה גדולתו של אברהם, ואנחנו צריכים גם כן ללמוד איך להתמודד עם ניסיונות ואיך לנצח אותם. זה במבט הכללי וזה גם במבט האישי. כל אחד ואחד יש לו ניסיונות משלו. כל בן ישיבה יש לו ניסיונות כמעט כל יום. בשקידת התורה, בקימה בבוקר, בדבקות, בקיום המצוות, באימנות מנפילות. יש ניסיונות. וכל אחד צריך להגיד מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, שאני אדע לנצח את הניסיונות. וכל ניסיון קטן הוא ניצחון גדול. מי שמנצח את הניסיון, ניסיון גדול. והדבר היותר חשוב, שאנחנו הזכרנו אותו כבר במוצאי שבת הקודמת, השקידה. זה אחד ההתמודדויות, שקידת התורה. כי היא התרופה לכל הדברים בעולם, גם לעליות הגדולות וגם להדיפת כל החולשות והנפילות. שקידה פנימית, פירושו של דבר בראש ובראשונה דבקות בתורה, חפץ פנימי להידבק בדבר השם, להידבק בתורה. והיא צריכה אחר כך לבוא כמובן לידי ביטוי בפועל. שכל אדם מרבה בשקידתו. זה כולל כמובן את מוצאי שבתות, ואת לילות שבת, ואת יום שישי, ואת כל הימים שהם קצת ככה לא בסדר הרגיל. ואדם שעומד בהתמודדות האלה, ומגיע באמת לשקידה גדולה, כמו שאומר הרמב״ם, שמי שרוצה לזכות בתורה, הוא צריך שלא יבטל לילה אחד. לילה אחד. כל לילותיו. ואז זוכה. אם הוא שוקד, הוא זוכה. ועולה באופן אישי, ותורם לכלל ישראל, והתרופה לכל הקשיים של שיש לנו, שאנחנו צריכים להתמודד איתם. עם מה אפשר לעמוד נגד חבלי משיח? אז אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, זה הלימוד התורה. מי שלומד עוסק בתורה, ניצול מחבלי משיח. לימוד תורה וגמילות חסדים, אדם ניצול מחבלי משיח. אבל לא רק כדי להינצל מהצרות, אלא כדי פשוט להשתתף בבניין האמונה הכללי של עם ישראל. כל אחד ואחד בעצמו, וביחד אנחנו מרימים את, מחזירים את השכינה מגלותה, מחברים את השכינה אל מקורה, אל ריבונו של עולם. יש לנו כוח מפני שאנחנו בניו של אברהם, בנים של האבות של אברהם, יצחק ויעקב, ובעזרת השם חזק ונתחזק, לך לך אל הארץ אשר אראך.